טוב, אנחנו נלמד היום כמה שנספיק מתוך ליקוטי הלכות. ליקוטי הלכות של רבי נתן זה, כפי שאמר מי שאמר, זה הגן עדן של השם יתברך. מי שרוצה לדעת מה זה גן עדן, אז ילמד ליקוטי הלכות בעזרת השם. אז נראה כמה נספיק מזה. הלכות מתנה, מתנת שכיב מרע א', אות ל' ב'. וזה בחינת מה שאמרו חז"ל, שלושה דברים באים בהיסח הדעת. חז"ל אומרים שלושה דברים, הם באים בלי שאתה תוכל לתכנן את זה. זה, לא חשבת על זה וזה הגיע. משיח, מציאה והקרב. משיח? משיח אי אפשר לתכנן, הוא בעזרת השם שיגיע, אבל נהיה מופתעים, זה בהיסח הדעת. מציאה, שאדם מוצא משהו, לא יכול לתכנן, למצוא משהו, מוצא, פתאום מוצא. והקרב לא עלינו, אדם פתאום חס שלום פוגש אותו איזה הקרב, הוא לא תכנן את זה, זה כזה קרה. ורמזו בזה, מה חז"ל רוצים להגיד בדבר הזה? שאין לאדם לחשוב מיום לחברו, ואפילו משעה לחברתה. המחשבה של האדם זה הדבר הכי קדוש שלו, והתועלת הגדולה של המחשבה זה כשהיא מתרכזת בהווה, בכאן ועכשיו. ואין לבן אדם מה לחשוב על מה שהיה ועל מה שיהיה. כמובן שצריך להקדיש כן זמן, זמן מכוון, לחשוב על מה שהיה כדי לבדוק איפה טעיתי ואיפה הייתי בסדר, מה צריך לשפר, לעשות חשבון, לראות מה קורה, ולחשוב על מה שיהיה בקטע של להתכונן לקראת מה שיהיה. מה שרבי נתן כותב כאן זה לא לחשוב מיום ליום בקטע של כל הזמן להיות בדאגה, רגע, אבל אולי לא עשיתי טוב, אולי היה ככה, אולי היה ככה, ומה אני אעשה, ומה יהיה, ואיך יהיה, אולי יהיה ככה, איזה מפחיד, איזה מלחיץ, אולי יהיה ככה, הלוואי שיהיה ככה. מחשבות תורדניות של עיסוק לא תכליתי בעבר ובעתיד. אז רבי נתן אומר, למה לא להתעסק עם זה בעצם? כי אפילו בכל רגע נעשים שינויים נפלאים ומשונים מאוד מאוד לטוב, ולהפך חס ושלום. כל רגע הכל משתנה, והכל משתנה באופן בוא נקרא לזה כמו גלגל כזה שמתגלגל, שפתאום קורה משהו טוב, וחס ושלום פתאום קורה משהו להפך. כמו שכתוב, התפקדנו לבקרים, לרגעים תבחננו. מה זה כל השינויים האלה בחיים? כל השינויים האלה בחיים זה כל אחד יש לו את התוכנית המיוחדת שלו, שהתוכנית הזאת, המטרה שלה זה לבחון אותו. לבחון אותו, לקדם אותו, וזה נעשה בכל רגע. בכל רגע יש איזה שינוי, בוא נראה איך אתה פה, וככה בן אדם מתקדם. תעשה לי טובה, תעשה את זה שזה לא יעלה ישירות. תודה רבה. פואת רותם אריאל בן אושרת, לעילוי נשמת מאיה נטלין בת אסתר ודניאל. נשמתה צורה בצורה החיים. ומי שמשים לב לזה יכול לראות נפלאות הבורא יתברך בכל עת ורגע, ויבין כי אין האדם יודע כלל מה נעשה עמו בכל עת ורגע. בן אדם לא יודע מה באמת קורה לו, לא רק שהוא לא יודע מה קרה ומה יקרה, הוא לא יודע מה קורה. מה קורה? איפה אני נמצא? מה קורה איתי? ויבין היטב אמיתת הפסוק, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. יש לבן אדם הרבה מחשבות, מה יהיה, מה היה, זה. בינתיים על הדרך מישהו אחר מנהל את העניינים. זה לא המחשבות שלו והדאגות שלו והטרדות שלו והלחץ שלו מנהל שום דבר. זה רק מנהל אותו למקומות לא טובים. וכל זה מרומז בדברי חז"ל, ללמד את האדם דעת, שהולך וטועה במחשבותיו הרבים, שחושב בכל עת תחבולות רבות ודאגות שונות בעניין פרנסתו ועסקיו של זה העולם וכולם להבל ולריק. זה שוב, לא הכוונה חס ושלום שבן אדם לא יעשה חשבון, אבל יש חשבון סביר, יש תוכנית סבירה, ויש לחץ ודאגות ותחבולות, שנובעים מחוסר אמונה, שאדם חושב שזה הכל אני צריך לארגן, אני צריך לפתור את כל הבעיות בכל התחומים. אז בוא נחשוב, אם יהיה ככה נעשה ככה, אם יהיה ככה אתה לא גומר. לא רק שאתה גומר, אתה על פי רוב גם לא קולע בכלל, כי מה שקורה בסוף זה משהו אחר לגמרי. וכולם להבל וריק, כי פתאום באים עליו חס ושלום פגעים וצרות שלא עלו על דעתו. אדם מתכנן לעצמו איזו תוכנית, יקרה ככה, אני אעשה ככה, ואם זה בעסקים, אם זה בבית, ופתאום חס ושלום באים איזה פגעים וצרות שלא עלו על דעתו. כל יום וחצי אנחנו שומעים על עוד איזה מישהו שפתאום נהיה חולה, פתאום קרה לו ככה, פתאום... לפני דקה הלך, תכנן, נלחץ, דאג, פתאום בכלל שוכב באיזה מחלקה שם ישמו. מי חשב על זה בכלל? שלא עלו על דעתו, שמבחינת הקרב הבא ונושך פתאום בהיסח הדעת, כמו שהקרב בא ונושך פתאום בהיסח הדעת, אף אחד לא תכנן את זה שעכשיו יגיע למקום הזה ושם הוא יפגוש הקרב, ואז אף אחד לא תכנן את זה, אבל זה כל הצרות שבאות לאדם הן באות באופן מפתיע ולא מתוכנן, כמו הקרב. אז הדאגות שלו והתוכניות שלו לא עזרו לו לעצור את זה. ולפעמים להפך, שדואג על פרנסתו והצטרכויותיו הרבים, עד שדאגתו מחלה חייו, מה יהיה ומה אני אעשה עם זה, מה אני אעשה עם זה, ואולי אני אעשה ככה, ולא תוכנית אלא לחץ, 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 ופתאום בא לו ישועה, שמזמין לו השם יתבח, איזה רווח גדול או קטן, או איזה חפץ ופרנסת היום, פתאום נפתח לו משהו. אם בן אדם מסתכל על כל החיים שלו, זה לא מסובך. כל אחד יכול להסתכל על החיים שלו ולראות. הדברים הכי טובים שקרו לי, באו לי בהפתעה. האנשים הכי משמעותיים שפגשתי, שהשפיעו עליי באופן הכי חיובי, הכי משמעותי, אני בכלל ידעתי שזה הולך לקרות לי. פתאום זה היה מין כזה, כמעט פספסתי את זה. אותו דבר להפך. הדברים הכי קשים שקרו לי, והאנשים שהכי השפיעו עליי לרעה או פגעו בי, גם באו באותה צורה, בכלל מי חשב, פתאום זה קרה. והכל בהסך הדעת. גם הטובות וגם הרעות באים בהסך הדעת. כי על פי רוב, הרווח והפרנסה של האדם באים בהסך הדעת. אם ישים ליבו לזה. על כן מי שרוצה לחוס על חייו, שלא יגל הריק ולא ילד לבהלה, צריך להשתדל להתגבר מאוד על ריבוי מחשבותיו ותחבולותיו. אם בן אדם יסתכל על יום אחד ויגיד, בוא נראה מה אני חושב, על מה אני חושב, על מה חשבתי היום. 50%, במקרה טוב, 50% הייתי בלחץ ובפחד ובדאגות, מה יקרה לי פה, ומה יקרה כשאני אגיע הביתה, ומה יקרה כשאני אגיע לעבודה, ומה יקרה אם הוא יתקשר, ומה יקרה עם זה, ואולי זה וזה 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 וזה. וגם כלפי אנשים אחרים, אולי הוא יעשה לי ככה, ואם אני אפגוש אותו, הוא יגיד לי ככה, ומה אני אעשה עם הבן אדם הזה? והוא מלחיץ אותי, והוא מטריד אותי, והוא מפחיד אותי, והוא אני שונא אותו, והוא שונא אותי, והוא מטומטם, והוא לא מבין כלום, והוא מה רוצה מהחיים שלי בכלל, והוא כל הזמן ייתכן בדברים שלא קשורים בשום צורה למציאות התכליתית. זה לא עוזר לי, זה לא נותן לי כלום. כי באמת... אי אפשר, אז באמת, אבל איך זה הדבר הזה? איך זה קורה? הגלגל הזה שמתגלגל על האדם, מה ההיגיון של זה? שפעם קורה לי ככה ופעם קורה לי ככה, ולא תכננתי וקרה לי ככה, ולא תכננתי וקרה לי ככה. לפני כמה ימים ראיתי איזה תאונה, ברוך השם לא קטלנית, אבל כולם אנחנו על הכבישים. האדם נוסע, הוא בתמימות נוסע, הוא לא... פתאום, עוד אחד שבתמימות נוסע, פתאום נכנסים אחד בשני ופשוט... שני הרכבים שלהם מתחילים לדלק. לפני שנייה הוא פשוט נסע שם הרדיו ורב עם אשתו. ופתאום הוא עכשיו מחכה לאמבולנס. מה קרה? איך זה קרה? מה ההיגיון? ראיתי את זה מול העיניים, זה כאילו אתה לא תופס מה זה באמת, כאילו. מה זה הדבר הזה? איך זה יכול להיות? אותו דבר להפך. אדם הולך לחוץ, לחוץ, פתאום בא לו איזה ישועה. מי חשב על זה? מי חשב על זה? כי באמת אי אפשר להבין דרכיו יתברך כלל, איך הוא מתנהג עם כל אדם בפרטיות, והשינויים שעוברים על כל אדם אחד בעצמו בכל יום ובכל עת אשר אי אפשר לשער. אפילו מה שעובר על בן אדם אחד ביום אחד, זה צריך לכתוב אנציקלופדיה על זה. מה הוא חשב, ומה עבר עליו, ופה היה שמח, ופה היה עצוב, ופה קיבה, ופה התאכזב, ופה פגש את זה, פה קרה לו זה. וכל מיני דברים שקרו, שנראו דברים קטנים, לך תדע איך זה ישפיע עליו. אתה לא יודע. כי זה ידוע, וכל ישראל מאמינים בזה, שהשם יתברך כולו טוב. הוא מנהיג עולמו בחסד, ובריאותיו ברחמים, וכל כוונתו יתברך בכל מה שעובר על ישראל בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות, בכל יום ובכל עת ובכל שעה, הכל לטובה. כי כל מה דאביד רחמנה לטב אביד. אומר רבי נתן, אנחנו מאמינים שבאמת זה לא סתם. אנחנו לא מבינים למה בדיוק קרה כך או אחרת. אבל אנחנו יודעים שיש בעל הבית, זה לא סתם פה עולם מופקר שסתם קוראים דברים מקריים. כל דבר הוא מכוון, כל דבר הוא לטובה, כל דבר יש לו מטרה, יש לו תכלית. אך כל ההרפתקאות שעוברים על האדם, הם רק מחמת שהשם יתבח אוהב צדקה ומשפט. השם יתבח אוהב שני דברים, והשני דברים האלה הם הפוכים. אחד אוהב צדקה, אוהב לתת, לעשות חסד, אוהב לתת, אוהב את זה. אבל הוא אוהב גם משפט, אוהב גם צדק, אוהב גם יושר. אז איפה שיש משהו לא בסדר, אוהב לשים גבול, אוהב להגיד די, עד כאן. אז בגלל שהוא אוהב את שני הדברים האלה, אז כך הוא מנהיג את כל אחד מאיתנו. מצד אחד הוא רוצה לתת לנו בלי גבול כל מה שאנחנו רוצים. מצד שני, אם נותנים לילד בלי גבול כל מה שהוא רוצה, הוא נהיה ילד השם ירחם, מה נהיה ממנו? פלצת. אז צריך לשים לו גבול. אל תעשה את זה, טובתך, עצור כאן, זה לא טוב, זה לא טוב, תפסיק עם זה. אבל בגלל שזה שני דברים הפכים, אומר רבי נתן, אי אפשר להבין כלל. בגלל שזה, הוא מתנהג עם שני דברים הפכים, פעם דין, פעם חסד, פעם דין, פעם חסד, אז אתה לא יכול להבין את ההיגיון שלו. אתה יכול להאמין שהוא עושה את הכל לטובתך. אתה לא יכול להבין את ההיגיון שלו. אז מה עושים? אז הנה אנחנו נמצאים בתוך איזה גלגל, ואין לנו מי ששם לב שום שליטה על שום דבר, ולא משנה מה אתה מתכנן, אתם יודעים, יש כל מיני, לפעמים ידיעות כאלה פרדוקסליות, שבן אדם שאכל רק חסה ונבטים ולא אישן ולא שתה ולא עשה כלום, רק רץ כל יום 10 קילומטר בסוף ושחה 20 בריכות, אז פעם בבריכה 20 הוא קיבל התקפת לב. והוא שאישן 1,000 שנה ואכל רק שטויות, הוא מחזיק. זה לא בחס ושלום להגיד שזה דרך חיים. ודאי אדם צריך לשאוף לחיות נכון, אבל זה לא שאדם יש לו תוכנית, אני אעשה ככה, הכל יהיה בסדר. אני יכול לשלוט, אני לא יכול לשלוט, אני לא יודע מה יקרה. אז איך מתנהלים בעולם הזה? מה עושים? אז דבר אחד אומר רבי נתן, תשמע, מחשבות תורדניות לא יעזרו לך. תוכניות, תחבולות, לחצים, לא יעזרו לך. מילא, עם לחץ ודאגה היו עוזרים. אבל זה לא עוזר שום דבר, זה רק עוזר למפעלי תרופות להתפרנס. זה לא עוזר שום דבר, זה כאילו, זה לא עוזר. אבל אנחנו אוהבים, זה כאילו, בכל אופן, אומר רבי נתן, תשמע, תעשה לעצמך חסד, תעזוב את זה, תראה, זה לא עוזר, זה פשוט לא עוזר. אז מה כן? מה כן עוזר? על כן, מאחר שמי שמנהל את כל העסק הזה, זה הקדוש ברוך הוא. אז למצוא פטנטים, לברוח ממנו, או להוציא ממנו את מה שאתה רוצה, זה לא יעזור. אבל מה שכן יכול לעזור, אומר רבי נתן, זה תפילה. ועל כן אין שום עצה ותחבולה להינצל מפגעי העולם, כי אם על ידי תפילה ותחנונים, שירבה להתפלל בכל יום. כמו שאמרו רבותינו זה, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. חז"ל אומרים, אל תחכה לצרות. מה המטרה של הצרות? לעורר אותך? לקדם אותך? אז תתעורר לבד. אם תתעורר לבד, לא צריך לשפוך עליך מים שתתעורר. אתה תתעורר, אתה כבר תהיה ער. מכל שכן, כשבא עליו איזה צרה, חס ושלום, או דוחק, אני צריך להתפלל לפני הצרה. אבל אם חס ושלום באה הצרה, ודאי שצריך להתפלל. והתפילה מועילה תמיד, כי ישועתו תבוא כהרף עין בהסך הדעת דווקא. כמו שרוב הצרות, בחינת נשיכת הקרב, בא בהסך הדעת. כמו שהצרות באות בהסך הדעת, הישועות גם כן. בהסך הדעת. וכמו שנשמע מפי כמה אנשים שצועקים על עצמם ומודים על היוולתם ואומרים אוי ואבוי עלו אתמול לא עלה על דעתו שיחלה בנו החביב עליו או שימות חס ושלום והיה דואג פרנסה, בן אדם יושב ואומר מה ואיך אני אזדה, פתאום חשום קורה משהו לילד שלו, אומר מה בא לי למות, מה אני כל היום נתחן עם שטויות, הייתי עושה את הכל, הלוואי שהייתי, היה לי זמן לתת לילד שלי. וכן בשאר צרות ופגעים וכולי. על כן, על כולם, אין עצה ותחבולה להינצל מהם, כי הם לתלות עיניו למרום ולהקדים תפילה לצרה. כי כל הטובות והישועות באים רק בהשגחתו יתברך, פתאום, בהסך הדעת. שתפנה למי שמנהל את כל הגלגל הזה, ותבקש ממנו רחמים, כי הוא מנהל את הגלגל הזה. אז אל תתחיל לפתור את הגלגל, איך הוא עובד, אתה לא תדע איך הוא עובד. תפנה למי שמנהל את הגלגל, תבקש רחמים. והכל, אומר רבי נתן, ועיקר המתקת הדינים, ביטול הצרות, הכל הוא רק התפילות הקדושות של הצדיקים הגדולים, וכן כל אדם הכרוך אחריהם, הוא מרגיל עצמו להרבות בתפילות ובקשות ותחינות בכל יום, בכל מה שעובר עליו, אף על פי שהוא בקטנות. אף על פי שהוא בקטנות. זאת אומרת, שמע, אין לי כוח, מה אני אתחיל עכשיו להתפלל? מה אנו באמת? בסדר, התפללתי קצת. כל אחד יודע איזה כוחות הוא מוצא כשיש חס ושלום צרה. אז חז"ל אמרו לך, לעולם יקדים אדם תפילה לצרה. הצרות באות לעורר אותך, שיהיה לך צש, תתחיל לצעוק. אז תתחיל לצעוק, מעכשיו? תתחיל להיות בקשר עם עצמך, תתחיל להיות בקשר עם השם. תתעורר לבד, לא תצטרך שיעוררו אותך. כי בוודאי אי אפשר להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כי הם דרכי השם, אף על פי כן, מידה טובה מרובה. כי השם יתברך אוהב צדקה יותר מהמשפט. נכון שהוא אוהב משפט, אבל צדקה אוהב יותר. והצדיקים האמיתיים, אומר רבי נתן, הם מביאים לעולם אורו של משיח. משיח יציל אותנו מהגלגל הזה, שיש בו נשיכת עקרב, ויזכה אותנו לכל הטובות וההצלחות בגשמיות וברוחניות, שזה מציאה. ועל כן אמרו חז"ל, שלושה דברים אלו ביחד, משיח, מציאה והקרב, שזה מאוד, כי מה הקשר? ואמרו שהם באים בהסך הדעת. מה זה נקרא הסך הדעת? שאתה לא יכול לתפוס את זה בדעת. איך זה קורה? איך קורה שפתאום חס ושלום בן אדם מקבל איזה מכה? איך? אני יכול לשלוט על זה? לא. איך זה קורה שפתאום מגיע לאדם איזה ישועה? איך זה קורה? ואיך זה קורה שמגיע הישועה הכי גדולה? שמגיע גאולה, שמגיע תיקון, שאדם באמת כבר עובר למקום אחר? איך זה קורה? זה לא קשור לדעת. ועיקר התיקון על ידי משיח שיבוא בהסך הדעת. הגמרא אומרת, תראו איזה דבר מעניין. הגמרא אומרת שמשיח יבוא בהסך הדעת. יש כמה אמירות בדברי חז"ל, שנראות כסותרות אחת את השנייה. בגמרא מסכת סנהדרין צדיק זין, אז אחד התנאים אומר, בבקשה, אני מבקש ממכם, אל תרחיקו את משיח. תראו מה כתוב, אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. אז אולי עדיף לא לדבר על הגאולה, כשנתייאש היא תבוא. נכון? הכי טוב. ושם כתוב, רבי נתן אומר, רבי נתן התנא, מקרא זה נוקה ויורד עד התהום, כי עוד חזון למועד ויפיח לקץ ולא יחזב. אם יתמהמה, חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. אומרת הגמרא, משיח יגיע, יתקן את העולם. אומר רבי נתן, והנה אלו האמירות, קשה להבין, ונראה כסותרים זה את זה. כי איך שייך לייאש את עצמו מן הגאולה? הלא צריכים לחכות בכל יום שיבוא. כמו שאמר שם, אם יתמהמה, חכה לו. מצד אחד אתה אומר, הגאולה תבוא רק שיתייאשו מן הגאולה. מצד שני אתה אומר, זה כל יום צריך לחכות למשיח. אז אם כל יום צריך לחכות למשיח, אז אף פעם הוא לא יבוא, כי עד שלא נתייאש, אז הוא לא יבוא. אתה אומר לי שאסור להתייאש, ואתה אומר שאני צריך לחכות, אז זה לא מובן בכלל מה מדברים איתי. אז מה הולך להיות כאן? ותדעו שמדובר על משיח, אז תמיד, תמיד, תמיד מדובר גם על גאולה פרטית. גאולה פרטית זה לצאת מהגלגל. זה אתה כבר לא בטוב לי, רע לי, טוב לי, רע לי. הגעת למקום, הבנתי, אני במקום אחר, זהו. זה כבר לא בלגן, זה משהו אחר, זה גאולה, אתה יוצא משם. זהו, אתה לא במצרים, לא נותנים לך מכות. יש כזה דבר בעולם, גם אצל האדם הפרטי, שיש נקודות שאומר, הבנתי, אני ממשיך הלאה, זהו. דברים ששנים שיגעו אותו, תכנו אותו, אם זה בריאות, אם זה זוגיות, אם זה הורות, אם זה פרנסה. יש רגע שזה פשוט יכול להשתנות לגמרי, רגע של גאולה, רגע של תיקון. אז גם אצל האדם הפרטי, מצד אחד אומרים לו, תשמע, תגיע גאולה ואתה תזכה לכל הדברים הטובים. מצד שני אומרים לו, תשמע, עד שלא תתייאש זה לא יקרה. אז על מה מדברים? אך אם כי דבריהם זל עמוקים מן ים, בפרט בעניין זה שאמרו בעצמם, שמקרא זה נוקה ויורד עד התהום, אך על כל זה, בהכרח צריכים להבין מדבריהם איזה רמזים איך להתנהג בזה, באופן שנזכה להתחזק בתקוותנו לקרב ולא לרחק. אז איך נבין את זה, אומר רבי נתן? והעיקר הוא פשיטות ותמימות להאמין שבוודאי בו יבוא לא יאחר. אך אסור לחכות לשום קץ לומר שמהראוי שיבוא בשנה זאת. כמו שטעו הרבה על שנה זאת, שאמרו שבשנה זאת יהיה הקץ וקלקלו הרבה, כי גרמו בזה כמה כפירות וחילול השם. ועל כן אמרו חז"ל בעצמם, טיפח רוחם של מחשבי קיצים. שהיו אומרים, כיוון שהגיע הקץ ולא בא, וכו'. אז גם אצל האדם הפרטי, אם הוא שם לעצמו תאריכים, והוא אומר, זהו, זה חייב להגיע. אני, לפי כל החשבונות שלי, הנה, עכשיו אני אגיע למנוחה ולנחלה. אתה מסתבך. לא משנה אם מישהו אמר לך, או אתה אמרת לעצמך, או הגעת למסקנה, הנה, עכשיו זה הולך להיגמר, אתה לא יודע. אתה לא יודע. ואם תשים לעצמך תאריך, אתה קורא לעצמך בור. כי מה יקרה שיגיע התאריך הזה ויום אחרי זה הבלגן ממשיך כרגיל או נהיה יותר גרוע? אז תגיד, טוב, אז יאללה, אז די, אז אין כלום, אז די, אני הולך, לא אכפת לי כלום. אז אתה לא יכול להגיד תאריכים לגאולה שלך, לישועה שלך, אתה לא יכול. אתה צריך לחכות, ואומר רבי נתן, ואף על פי כן יהיה בעסך הדעת. כי אף על פי כן בו יבוא במועדו ובזמנו פתאום בעסך הדעת, בעת שלא יחשבו על אותה השנה ועל אותו היום כלל. כי קץ הגאולה נמשך מבחינת דרכי השם, שהם מבחינת משפט וצדקה, שאי אפשר להבין כלל. כי הגאולה תהיה רק בצדקה וחסד חינם. איך הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו? השואב אותנו. וכמה שיש יותר ירידת הדורות, אז יש גם התגברות רחמי השם, עד שבסוף תהיה כזאת התגברות של רחמים, שבאמת הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, זה הכל ברחמים. אך אף על פי כן יהיה בבחינת משפט. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה ראויים על פי המעשים שלנו. מצד שני הוא רוצה שזה יהיה בחסד. וזה פירוש הדברים, אין בן דוד בא עד שהתייאשו מן הגאולה. מה הכוונה? רבי נתן מסדר את כל האמירות. היינו שיבינו שלפי מעשיהם אין תקווה חס ושלום. ואף על פי כן יחזקו עצמם בכוח הצדיקי אמת, לחטוף תורה ותפילה ומעשים טובים, כל מה שיכלו לחטוף ולקוות לחסדי השם שיעשה צדקה ומשפט. אז אומר רבי נתן ככה, הגאולה יכולה לבוא, עשוי טובה, תדליקי זה שוב, יאי חם, הגאולה יכולה לבוא בשני אופנים. הגאולה יכולה לבוא בשני אופנים, אחד, בחסד ואחד במשפט. חסד זה לא משנה מה אני עושה, אז השם רוצה להיטיב איתי, לא משנה מה אני עושה. משפט זה עשיתי מעשים טובים ואני ראוי לזה, מגיע לי, אני ראוי שיגאלו אותי. אז זה שני האופנים שיכולה הגאולה לבוא. אומר רבי נתן, אז עכשיו חז"ל מגלים לנו סוד, הם אומרים לנו ככה, אין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה. אבל אתה צריך לחכות לשנייה, אני אומר כן, כן, הכוונה היא כזאת. אמרנו שיש שני אופנים של גאולה, גאולה אחת בחסד, גאולה אחת בדין, בצדק, במשפט. אז אומר רבי נתן, יבינו שלפי מעשיהם אין תקווה. זאת אומרת, יגיע מצב שאדם יתייאש מהמחשבה שהוא יהיה ראוי על פי דין. הוא יתייאש מהסגנון הזה, אני אצליח בכוחות עצמי להיגאל ולהביא את הטוב ולזכות לכל הדברים שאני צריך. הוא יבין שזה לא אפשרי, אני לא יכול. עכשיו, פה יש בעיה, כי אם הוא יתייאש לגמרי, אז הוא בכלל יתרחק, הוא בכלל יישבר, הוא בכלל יתייאש. אומר רבי נתן, לא, הוא יתייאש מלהיות ראוי על פי דין, אבל הוא לא יתייאש לזכות לגאולה על פי חסד. אז בכל יום מחכה לו שיבוא על פי חסד, ואין בן דוד בא עד שיתייאשו מן הגאולה על פי דין. זה ככה רבי נתן אומר, וזהו בחינת הפלוגתא, המחלוקת שהביאו אחר כך, שטענה אחד אומר, אם ישראל עושים תשובה נגלים, והשני אומר, בין כך ובין כך, עם ישראל יזכה לגאולה. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי בוודאי עיקר הגאולה תבוא רק על ידי תשובה ומעשים טובים. כמו שכתוב, ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב. אך אף על פי כן יהיה הכל רק בחסד ובצדקה. כי התשובה של השווה פשע לא יהיה בכוח להביא את הגאולה. נכון, יהיה תשובה. אנשים התחרטו על המעשים הרעים שלהם, אנשים התפללו, אנשים יקבלו על עצמם עול מצוות, אנשים יעשו שינוי, בן אדם למקום, בן אדם לחברו, אנשים יעשו צדקה, אנשים יעשו תשובה, אנשים ישתנו. נכון, זה יקרה, אבל זה לא יהיה מספיק כדי להכריח את הגאולה שמגיע לנו. זה לא יהיה מספיק כוח כדי להביא את הגאולה על פי דין. כי התשובה של השווה פשע לא יהיה בכוח להביא הגאולה. רק השם יתברך בחסדו וצדקתו יקרב הגאולה למענו. אז יש כאן נקודה מאוד עמוקה. בן אדם שרואה שהוא בעצמו לא מצליח להביא את הטוב לחיים שלו. הוא לא מצליח לפתור את הבעיות שלו. ואותו דבר כלל ישראל. לא מצליחים להגיע לתיקון, לא מצליחים להגיע לשלמות. אז יכולים להתייאש, ואם מתייאשים אז מפסיקים בכלל לעשות משהו טוב. מתייאשים מהטוב חס ושלום. אומר רבי נתן, לא, ממשיכים, יש גם רחמים. יש גם חסד. אם היה רק מידת הדין, אז חס ושלום, אם מתייאשים להיות ראויים על פי דין, אז מתייאשים בכלל. אבל יש גם מידת החסד. ואין פה מה להתייאש, כי השם הוא יש לו רחמים. והוא מגלה אותם, והוא יפעיל אותם יותר ויותר. אז עכשיו נשאלת שאלה אחרת. אז אם בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא יגלה אותנו רק ברחמים, אז בשביל מה להתאמץ? אם המאמץ שלנו, והמעשים טובים, והתפילה, והתורה, וההתגברות על הרע, ולהתחיל מחדש, ולא להתייאש, וכל העבודת הקודש שכל אחד עושה בחיים שלו, כל רגע ורגע לבחור בטוב, להתגבר על הרע, להתחיל מחדש, לא להתייאש, לעשות מעשים טובים, להתפלל, כל הדברים הטובים שאנחנו עושים במסירות נפש, אם זה לא מה שיביא את הגאולה, אז בשביל מה לעשות את זה? פשוט צריך לעשות את זה, כי השם רוצה שנעשה את זה. אבל למה כל כך להתאמץ, אם זה לא מה שיביא את הגאולה? אם זה במילא יהיה ברחמים, אז שזה יהיה ברחמים, אז מה זה קשור אליי? מה זה משנה מה אני אעשה? הגאולה תבוא ברחמים ממילא. היא לא תבוא בגלל המעשים שלי. אז אומר רבי נתן, אבל אף על פי כן, מחמת שאי אפשר להמשיך הצדקה וחסד, כי אם על ידי בחינת משפט, על כן ההכרח להמתין עד שיעשו קצת תשובה, שעל ידי זה יוכל בנפלאותיו להלביש הצדקה במשפט. זאת אומרת, אם לא היינו עושים כלום חס ושלום, אז מידת הדין לא הייתה נותנת לזה לקרות. הייתה אומרת, רגע, אבל הם לא עושים כלום. מה, רק חסד? מה עם מידת הדין? מה עם מידת הדין? מה עם מידת הדין? הם לא רואים. מידת הדין הייתה מקטרגת ומעכבת. אז נכון שאנחנו לא הגענו וגם לא נגיע לזה שמידת הדין תגיד, טוב, באמת, אין מה להגיד, אנשים כאלה באמת מגיע להם. לא נגיע לזה. מצד שני, כל מה שאנחנו עושים, זה מרגיע את הדין, כי יש נקודה שבה אנחנו כן מתאמצים ומשתדלים ומנסים, וזה כן שוקל. זה שוקל מספיק כדי להרגיע את מידת הדין שנקבל את הגאולה ברחמים. אז זה כן שוקל. וכמה שאנחנו נהיה יותר ראויים מצד המעשים שלנו, יהיה יותר רחמים. כי סוף סוף עשינו את ההשתדלות שלנו, והקדוש ברוך אומר למידת הדין, תראי, בכל אופן, הם לא מתייאשים. נכון, זה לא הופך את זה שמגיע להם. אני אגאל אותם בחסד, אבל בכל אופן הם עשו מה שהם יכולים. הם לא התייאשו, הם התעקשו. וכמו שזה בכלל ישראל, כלל ישראל, מי שלא התייאש מהיהדות שלו, הוא זה שיזכה לגאולה ברחמים. אותו דבר כל אחד ואחד. כל אחד ואחד שעובר בחיים שלו מה שהוא עובר. הוא אומר, כן, אבל אני לא רואה שאני מצליח לחולל שינוי. התשובה היא, נכון, אתה באמת לא מצליח. אז למה אתה מתייאש? יש מה עם רחמי השם? יש רחמים אינסופיים. אז בן אדם שבאים אליו עם חיזוק ואומרים לו, יש רחמים, השם רוצה לפתוח לך, הוא פשוט אוהב אותך. אז הוא אומר, ככה? אז מה זה משנה מה אני אעשה? אז עזוב, בואו לא נעשה כלום. לא. תלך על שני הדברים. תעשה מה שאתה יכול כדי לפייס את מידת הדין ולהראות שאתה באמת רוצה. אבל אל תתייאש מהרחמים. אז כשאתה רואה שהמעשים שלך לא מצליחים להביא את הגאולה, אז תראה, יש מידת הרחמים. וכשאתה מרגיש שאת בא לך להתפנק על מידת הרחמים ולהגיד שהכל רחמים, זה לא משנה מה אתה עושה, תיזהר, כי יש מידת הדין, כדי שתעשה מה שאתה יכול, כדי כן להרגיע את מידת הדין. אז באופן כזה, אנחנו מרוויחים דבר עצום. אם אדם תופס את הנקודה הזאת, שהקדוש ברוך הוא אומר, תעשה מה שאתה יכול, אני ארחם עליך, אז הוא לא יכול אף פעם לא להתייאש ולא להתגאות. לא להתייאש, כי ממה אתה מתייאש? מעצמך? בסדר, אוקיי, תתייאש, אבל מה עם השם? אל תתייאש מהשם. וברגע שהוא בא להתגאות ואומר, אני פעלתי, כן, באמת פעלת? בוא נסתכל רגע לפי מידת הדין, מה? עזוב. אז הוא לא יכול להתגאות, כי הוא מבין שהוא לא פה עכשיו ולא יודע, כבשת העולם. הוא גם לא יכול להתייאש, כי הוא מבין שזה לא תלוי רק בו. יש רחמי שמיים, וככה הוא יכול להחזיק מעמד בלי ליפול לשני הדברים הקשים האלה. ואז, אומר רבי נתן, יכניס בליבם, הדבר העיקרי שהקדוש ברוך הוא יכניס בליבנו, זה לעשות משהו שהוא הכי מרצה את מידת הדין, וזה לבקש רחמים. לבקש רחמים, זה כמו נגיד, שאני רואה שהילד שלי, הוא קשה לו, אני רוצה נורא לתת לו, אבל לפחות שיבקש. אם הוא גם לא מבקש ואני נותן לו, זה חמוץ. כאילו, הוא לא ידע להעריך את זה. בסדר, אתה לא יכול להיות ראוי לזה, לפחות תבקש. ותבקש כמו אחד שיודע שלא מגיע לו, שיעריך את זה. אז אני אתן לך, אני אוהב אותך, אני אתן לך. לפחות תבקש. לכן הנקודה העיקרית והתיקון העיקרי של הדור הזה, של הנשמות של הדור הזה, כמו שאומר האריזל, זה תפילה. ותפילה זה בעיקר לקבוע לזה זמן, כל יום, להקדיש זמן, אנחנו מדברים על זה כל כך הרבה, כל יום, להקדיש לזה זמן. אז שכחתי, אז התבלבלתי, אז נפלתי, אז עוד פעם, הנה עכשיו אלול, עוד מעט ראש שנה, יום הדין, התחלה חדשה, הנה מגיע דין חס ושלום, לא רוצה דין, רוצה רחמים. אז אני משתדל לשפר את המעשים שלי, אבל אני לא חושב ולא מעלה בדעתי שאני אבוא ביום הדין ואני דפוק על השולחן ויגיד, חבר'ה, אני מסודר, תביאו דינים, אני עומד בהכל. אני יכול לענות על כל השאלות, אני לא מעלה בדעתי את זה, לא מעלה. לכן באמת בראש שנה, הדבר העיקרי שאנחנו עושים בראש שנה, אנחנו סותמים את הפה, לא מדברים. מה זה תקיעת שופר? בוא נצעק, אין מה להגיד, אין לי, עזוב, אם אני אתחיל להגיד אני אסתבך, אתה רוצה שאני לא אדבר. כי אין לי מה להגיד, אין לי פה לדבר, אין לי פה לדבר. אבל מה יש לי כן? יש לי בקשה, יש לי צעקה, אני רוצה. אני מבקש רחמים, לא התייאשתי מהרחמים. כי אם אני אתייאש מהרחמים גם, אז הרחמים לא יגיעו אליי, כי אני לא רוצה אותם, אני לא מבקש אותם. אז רק זה מה ש... זה הדבר העיקרי שנשאר בכל המקומות שהאדם נכשל. תבקש עזרה. כתוב בספר ירח העיתנים, שכתב רבי נחמן מטולצ'ין, תלמידי רבנו, שעיקר הדין בראש השנה, זה דבר מאוד בעניין, ראיתי את זה בדיוק אתמול, פעם ראשונה ראיתי את הדבר הזה. עיקר הדין בראש שנה הוא על תפילה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבן אדם בראש שנה נידון על כל המעשים שלו, בוא נראה מה עשית. והוא אומר, עיקר הדין זה על תפילה. למה? כי בוא נראה מה עשית, בסדר, אתה בן אדם, עבר עליך מה שעבר, אבל רגע, שנייה, בוא נראה מה עם תפילות. ביקשת רחמים, התעקשת יום אחרי יום, אם לא, אז מה אתה מתפלא? הכל תלוי בתפילה. אז אם לא ביקשת רחמים, אז זה מעורר דין. כי אפילו לא ביקשת, בסדר, אתה לא ראוי על פי דין, פחות תבקש. ואם רואים שביקשת רחמים, אז תקבל רחמים. נכון, זה יום הדין, אבל על מה הדין? אם ביקשת רחמים או לא ביקשת רחמים. וזה שהשם יכניס בליבם לצעוק ולהתפלל תמיד להשם יתבח עד שירחמרו רחמיו. כי יראה כי אוזלת יד, ויקבל מעט דמעט תשובתנו ותפילתנו ברצון, באופן שילביש בנפלאות נפלאותיו הצדקה במשפט. על ידי זה תבוא הגאולה, יגיע רגע שכל מידת הדין על כל עם ישראל תרגע, תתרצה. וזה יהיה בחסד גדול, וגם מידת הדין תרגע, ואז תבוא הגאולה. ואז יקוים, ציון במשפט תיפדה, תראו איזה פסוק, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. אז הנה יש פה משפט, יש פה צדקה, אז איך ציון תיגאל? במשפט או בצדקה? ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה, אז תחליטו. או שזה בצדקה, חסד, שם יביא גאולה, או במשפט, נהיה ראויים על פי, על פי, על פי מעשינו. אומר רבי נתן מאוד פשוט, ציון במשפט תיפדה על ידי ושווה בצדקה. זה אחד תלוי בשני. כי שווה לא יהיו כדאים בתשובתם להביא הגאולה. מה שאנשים בדור הזה יצליחו לגייס מעצמם, זה לא יהיה מספיק כדי להביא את הגאולה. אך על ידי תשובתם המעוטה, יעוררו צדקתו. עד שיקוים ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. אז יש משפט שכל אחד יעשה לעצמו את המשפט שלו ואת החשבון שלו, ויתקן את מעשיו כפי יכולתו, ויתפלל ויבקש רחמים, ואז תגיע הצדקה, אז יגיעו הרחמים. וזה גם בכללי וגם בפרטי, בכל תחום. וזה אומר רבי נתן, וזה על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. פסוק בתהילים, דוד המלך אומר לנו, מה צריכה להיות התפילה המרכזית של כל בן אדם? אז אמרנו, העיקר זה שתתפלל. על מה? על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו, רק לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. אומר רבי נתן כך, כי על פי רוב, בוודאי עיקר תפילותיו של האדם צריכים להיות ביותר שינצל מכל רע. מבחינת נשיכת הקרב, שהוא מבחינת שטף מים רבים, שלא יגיעו אליו, שלא יבוא מבחינת הקרב וינשכנו פתאום חס ושלום. זאת אומרת, שאדם רוצה להינצל מהרע, והוא רוצה להרוויח את הטוב. מה העיקרי? העיקרי זה להינצל מהרע. כי אין האדם פועל כלל בריבוי מחשבותיו ותרדותיו, כמו שאמרנו. ועל פי רוב הוא הולך וחושב איך למצוא פרנסה, ובתוך כך באים עליו פגעים וכו'. וכל אחד נדמה לו שרק עליו עובר כוס התלאות בכל פעם. כל אחד אומר, וואי וואי, מה שעובר עליי, מי שהיה יודע, אפשר לחשוב שהשכן שלך עובר עליו משהו אחר. לא, הוא נראה תמיד בחייך. הוא נראה בסדר. אתה לא יודע מה עובר על אף אחד. ובאמת אין בה נמצא מי שנמלט מזה. וכל זה בהתלאות והרפתקאות השכיחים. בבלגן הרגיל של החיים אין מי שבורח. זה ברגיל, בעיות רגילות של חיים. מכל שכן שיש הרבה שעוברים עליהם צרות גדולות רחמנא ליצלן, שהם באים פתאום לגמרי מבחינת נשיכת הקרב ממש חס ושלום. והאדם הוא שוטה ואוויל, והולך וחושב איך ישיג ממון, הוא מקנה בחברו, פתאום עובר עליו מה שעובר. על כן מזהיר אותנו הפסוק, דוד המלך אומר, על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצו. מה זה לעת מצו? היינו, בעת שרוצה למצוא ולהרוויח איזה דבר, מה אתה רוצה? אתה רוצה למצוא, אתה רוצה לזכות בפיס, אתה רוצה שיפגשו אותך דברים טובים, שיפול עליך גשם של חסדים משמיים, ויפתוח את הבעיות, ופתאום יהיה לך טוב בכל התחומים. זה מה שאתה רוצה, כל אחד רוצה, זה בסדר גמור, גם השם רוצה. אז זה מה שאתה רוצה, לעת מצו, אתה רוצה להגיע לעת שתמצא את הישועות שלך. בעת שרוצה למצוא ולהרוויח איזה דבר, שזהו בחינת מציאה, צריך שיהיה עיקר תפילתו, רק לשטף מים רבים, שהם ריבוי הצרות המתרגשות ובאות לעולם, רחמנה לצלן, שהם בחינת נשיכת הקרב שאליו לא יגיעו פתאום חס ושלום בהסך הדעת. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. אתה רוצה למצוא ישועות? אז תתפלל לא על הישועות, כמו שאתה מתפלל על הצרות. תבקש רחמים שלא ישטוף אותך העולם הזה, שלא תשתף בצרות. ואז ממילא בחינת המציאה, ישיג ממילא בחינת המציאה הבאה מסך הדעת. מציאה תגיע בגלגל של השם, בסוף יפגוש אותך גם הדברים הטובים, או בהתחלה. כי זה ידוע וכבר דיברנו בזה למעלה, שהשם יתברך טוב ומיטיב תמיד, ורוצה רק להיטיב לכל בריאה. ומצידו לא ייבצר לתת לכל איש רוב, שפע ועשירות מופלג וכל טוב. הוא טוב, מיטיב, אין לו שום בעיה לתת לכל אחד את כל הטובות שבכל העולמות. אין לו בעיה. אז למה זה לא קורה? כמו שרציתי. אך מחמת שההכרח שיניג העולם גם במשפט, יש גם משפט, יש גם צדק, יש גם יושר, אז משם נמשכים דרכי השם שמוריש לזה ומעשיר לזה, בוודאי אי אפשר להבין דרכיו. על כן עיקר התיקון לזה הוא רק תפילה ותחנונים, שהם בחינת צדקה וחסד, שעל ידי שאדם מתפלל, זאת אומרת העבודה שהוא עושה להרגיע את הדין זה לבקש רחמים, אז יש התעוררות מלמטה, יש לו התעוררות של רצון, מבקש רחמים. ועל ידי זה יכול לעורר הצדקה והחסד בדרך נפלא, שיתלבש במשפט התורה. ואף על פי כן יהיה כולו חסד וצדקה. ועל כן צריך שיהיה עיקר תפילתו, שינצל משטף מים רבים, שהם הדינים, המשפטים והצרות, תבקש להינצל. והטוב יגיע. אז לכאורה רבי נתן אומר יש משיח, מציאה והקרב. הקרב זה כל הצרות, מציאה זה כל הדברים הטובים שאתה מאחל לעצמך, ואתה לא יכול לשלוט בזה, ויש משיח שזה ישועה גמורה ותיקון שלם, שגם הוא מגיע בסך הדת. אז מה עושים? על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, תתפלל. תתפלל ותבקש רחמים, להינצל מהדברים הקשים שיש בעולם, ואז תזכה לכל הדברים הטובים שהשם רוצה לתת חמים האלה. זה הנקודה העיקרית. עכשיו רבי נתן בא ואת כל מה שאמרנו עכשיו הופך בכלל לכיוון אחר לגמרי. עכשיו שהוא יעשה את זה? כן, הוא עושה את זה. כן, בסוף הכל מתהפך. זה רק שני סעיפים מתוך איזה 40-50 סעיפים, אז ככה זה ממש כאן, אני משתדל לקצר את זה, זה לא... ובאמת, כשנשים לב היטב, בעניין מעמדנו ומצבנו לפי שעה בזה העולם העובר כערף עין, אין אנו יודעים כלל מה לחנות ולקרוא בשם מציאה, ומה לחנות ולקרוא בשם נשיכת הקרב. אומר רבי נתן, אני אגיד לך את האמת, אתה לא יודע בכלל מה זה הקרב ומה זה מציאה. אתה אין לך מושג בכלל מה זה טוב ומה זה רע. בוא נלך איתך לאקסטרים. אתה פשוט לא יודע מה זה טוב ומה זה רע. אז בכלל בוא נדבר על זה עכשיו ממקום אחר לגמרי. שמה שאתה חושב שזה טוב לא חייב להיות טוב, ומה שאתה חושב שזה רע לא חייב להיות רע. אתה פשוט לא יודע איפה אתה נמצא. אתה נמצא בעולם עובר, כהרף עין. לפני שנייה כולנו היינו בגן שרה ותראו מניעה. איפה, מה, רגע, שנייה, רגע, מה קרה? מה, רגע, רגע, שנייה, רגע, מה, לא חשבתי בכלל שאני אהיה בגיל הזה. הייתי מסתכל על אנשים בחצי מהגיל שלי, הייתי אומר, אלה כבר גמרו את החיים. מה זה? מה קרה לי? איך זה קרה לי? איך? לא יודע. אז כל הדבר הזה אף. רבי נתן אמר, הנה האדם הוא עוד לא, והנה האדם הוא כבר לא. אז ככה, הופ. אז מה נקרא צרה, ומה נקרא ישועה? אתה לא יודע. כי יש שמוצא עשירות גדול, ולבסוף נהפך לו לרעה עצומה, גם בזה העולם. העניים לא קונים את זה, אבל זה ככה. יש אחד, נשפח עליו כסף, נהרסים לו החיים. מישהו אמר לי פעם, כמובן, אני לא מאמין בזה, כי אני לא מאלה שיש להם את זה, אבל אמר שעשו פעם איזה סקר, נדמה לי בצרפת או באירופה, על כל האנשים שבמשך כמה שנים זכו בפייס או בפרסים גדולים של כסף, כולם, 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 בלי יוצא מן הכלל, או השתגעו, או התאבדו, או התגרשו, וכולם, כולם איבדו את כל הכסף תוך זמן קצר. איך זה יכול להיות? אם זה היה קורה לי, מה? הייתי נותן חצי צדקה, עלק, ו... לא, זה כל אחד אומר, אם הייתי מרוויח, הייתי מרוויח מיליון, הייתי נותן לך חצי, וזה... אבל איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? אז זה לא חייב להיות, אבל רבי נתן אומר, זה יכול להיות. זה יכול להיות. זה יטריף אותך, זה יציק לך, זה יעסיק אותך, זה יגנוב אותך. אתה לא יודע, אתה לא יודע איפה תגמור עם זה. ועל כל פנים, רבי נתן אומר, אתה יודע מה, בוא נלך עד הסוף. על כל פנים, הוא צריך למות. אתם יודעים, האדם צריך למות. ולוקחים אותו מהממון, או שלוקחים את הממון ממנו בחייו. רבנו כותב בשיחות הר"ן, כסף ובן אדם לא הולכים ביחד. או לוקחים את הבן אדם מהכסף, או את הכסף מבן אדם. זה לא יכול להישאר בסוף. זה חייב להיפרד. מציאות. וכמו שהתפלא קהלת על זה ואמר, יש הבל אשר ראיתי אשר נעשה על הארץ, עושר שמור לבעליו לרעתו. ולהפך, אבל רגע, לפני הלהפך, זה לא רק עושר, זה כל דבר, כל דבר שבן אדם מאחל לעצמו, הוא לא באמת יודע מה יקרה לו כשהוא יקבל את זה, הוא לא באמת יודע, לא באמת יודע. אחד הדברים שאני ראיתי כמה פעמים, מאוד מעניין, היו תקופות שהייתי מגייס כספים לכל מיני מפעלים של צדקה וחסד, ראיתי תופעה ממש מדהימה, העניים נותנים יותר, יותר בקלות, יותר מהלב, כמה שיש לבן אדם יותר, זה קשה, זה קשה לו לתת, קשה לו, ממש קשה לו, וזה נורא מוזר, בפרט אנשים שכבר, שהיו עניים ונהיו עשירים, קשה לו, למה קשה לו? כי הוא לא מקבל רק כסף, הוא גם מקבל יצר הרע של עשירים, תראה, המצב קשה בשוק, מה המצב קשה? תראה כמה כסף יש לך, תיתן, מה יישאר לך? לא, מצב קשה ותראה, ועסקים עכשיו וזה וזה, קשה לו, קשה לו. אותו דבר כבוד, איך חשוב, זה באמת, אנחנו לא באים לומר שבאדם לא צריך כסף, או לא צריך כבוד, או לא צריך ישועות. רבי נתן אומר, אבל אל תהיה בטוח שתקבל את זה, יהיה לך טוב. כשבן אדם מקבל כבוד, כמה אנשים מקבלים כבוד, וזה עולה להם לראש. כל מיני אנשים שנמצאים על במות, אומנים, פוליטיקאים, כל מיני דברנים למיניהם, אתה רואה שהבן אדם מתחיל לאבד פוקוס, מתחיל לחשוב מי יודע מה הוא. אנשים אוכלים לו כפיים, אנשים מתרגשים, אנשים מאמינים לו, הולכים אחריו. אמר, שמעתי פעם מאיזה רב שאמר, אם יש לך 10 אנשים שמאמינים בך, אתה מה זה צריך להתחיל לדאוג? עוד לפני מפלגה. תשמע, הם מאמינים בלך תדמייני. תשמע, מה שאני אומר, הם לוקחים ברצינות. נפרט בתוך התחום של התורה, שברוך השם מצד אחד יש הרבה מאוד אנשים שמתקרבים לתורה, אבל בגלל שהם מתקרבים לתורה מתוך חוסר ידע ותמימות, אז הרבה פעמים מתלווה לזה גם בורות ותמימות לא נכונה. אז קל לעבוד עליהם. נורא קל לעבוד עליהם. כל אחד שעושה להם פרצוף אומר להם איזה פסוק, מכפיל את התקרה בבלטות, הם כבר הולכים אחריו, כאילו, תשמע, וואה, אתה יודע מה, הוא אמר לי, הוא ראה אותי, הוא אמר לי, הוא זה, כאילו, זה פשוט השם ירחם, השם ירחם, יש כאלה, לא 10 בלירה, אלא 1,000 בחינם, ממש, השם ירחם. למה? כי זה עולה להם לראש, פשוט עולה להם לראש. אני מכיר אחד מהאנשים שהם נחשבים להיות מנהיגים מפורסמים, ואני יודע שבתחילת דרכו, מנהיגים שהיו באותה תקופה אמרו לו, תשמע, אתה בן אדם טוב, אתה צדיק, תקשיב, אנחנו מכירים אותך, בבקשה, מתחננים לפניך, רק דבר אחד אל תעשה, אל תנהיג אנשים, זה פשוט, זה יגמור אותך. והוא כבר הספיק להחריב אלפי 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 בתים עם השיגאון שלו. למה? עלה לו לראש, אמר לו, תשמע, אם אותי יכבדו זה לא יהיה ככה, אל תהיה בטוח, אל תהיה בטוח. בן אדם מתחתן או שני ילדים, הוא כבר נהיה עבדה, היא מתחיל להגיד לכולם מה לעשות, ומתחיל להגיד דעות, מה קרה, עלה לך לראש? כן, עלה לי לראש, נהייתי בעל הבית, האדם יש לו עסק, כל עוד שהוא עובד, פועל, בסדר, פתאום נהיה לו איזה 2 תחתיו, הוא מתחיל לרדות בהם, להגיד להם מה לעשות, לרדת לחייהם, ואדם, ילד, נהיה לו כמה אחים, הוא גם כן, מה נהיה? הנה, יש לו כבוד, מה שעשו לו, עכשיו הוא עושה להם. זה עולה לראש. כל שפע עולה לראש, כל שפע יש בו סכנה. איזה סכנה? סכנת השחתה. זה כסף, זה כבוד, זה חוכמה, זה יופי. הגמרא אומרת שאנשים יפים, ובפרט נשים יפות, יש להם סכנה מאוד גדולה. כי הם נתפסים ליופי שלהם, והם לא עושים עבודה. הם כבר מושכים תשומת לב בלי לעבוד. אז הם פשוט נהיים ריקנים וחלולים, עלולים. זה לא אוטומטי. אז כל שפע שיש לבן אדם, יש לו סכנה להשחית אותו. אבל בן אדם אומר, לא, עזוב, העיקר שיגיע, אני מחכה לטובות, אני מחכה לישועות, אל תתלהב, אתה לא יודע לאיפה זה ייקח אותך, אתה לא יודע. יש סיפור בגמרא על כמה תנאים שהלכו לגור באיזה מקום, אחרי תקופה פגשו אותם החברים שלהם, וראו שמדברים שטויות בקצב, ממש אומרים פסוקים, הפוך, מבולבלים לגמרי, לגמרי. אולי מה קרה לכם? איפה אתם גרים? אנחנו גרים מקום סוף הדרך, כל היום שותים בירות, אוכל טוב. אבל מה נהיה ממכם? תשמע, אוכל טוב, מה אוכל טוב, אבל מה נהיה ממכם? בכלל, הם שכחו בכלל מה הם רצו מעצמם בכלל. אז שוב, זה לא שעכשיו בוא נצום ונלבש שק ולא. אבל רבי נתן אומר, תבין, זה יכול להשחית אותך. זה פשוט יכול להשחית אותך. שלמה המלך החכם באדם, מה הוא ביקש? יש לו בקשה מיוחדת. רש ועושר, אל תיתן לי. לא רוצה להיות עני, לא רוצה להיות עשיר. אז מה אתה רוצה להיות? לא יודע, לא עני ולא עשיר. למה? כי הקצוות יש בהם סכנה. גם עושר יש בו סכנה. יש בו השחתה, גם כבוד, גם כל דבר. ועוני, יש בו גם, זה סכנה אחרת. זה גם סכנה. אבל טוב, אם נגזר, חשוב על האדם נגזר. אבל אל תהיה סגור על זה שאם תקבל שפע, אז זה טוב. זה יכול לפגוע בך, זה יכול להשחית אותך לחלוטין. אז אומר רבי נתן, אתה לא יודע. אז מה עושים? אז הנה עכשיו פתאום אמרנו, שבעצם אתה לא יודע מה זה הקרב, אתה לא יודע מה זה מציאה. אתה מוצא משהו, ואולי זה הולך להרוס לך את החיים. איזה יופי. יש לי איזה ידיד שסיפר לי, הוא אומר לי, הוא גר באיזה מקום בחוץ לארץ, הוא אמר לי, אני תמיד רציתי, יהודי שומר מצוות, אבל יש לו את הנקודה שלו, אני תמיד רציתי, אני אמרתי לעצמי, אני הולך להתחתן עם האישה הכי יפה בארץ. בסדר? למה לא? אז הוא אומר לי כזה בשברון לב, התחתנתי עם האישה הכי יפה בארץ. היא פשוט משוגעת עם תעודות וכדורים, והחיים שלי זה אבק. אין לי חיים, אין לי יום, אין לי לילה. התחתנתי עם האישה הכי יפה בארץ. איזה יופי. אז מה עושים? אז אתה לא יודע מה זה ישועה, ואתה לא יודע מה זה הקרב, אתה לא יודע מה זה צרה. אתה לא יודע. גם שמעתי לפני כמה זמן, גם אישה שהתגרשה כמה פעמים לא עלינו, וכל פעם חשבה שהיא מצאה, אחד היה מה זה עשיר, אחד היה מה זה חכם, אחד היה מה זה, כל אחד היה מה זה תותח באיזה עניין, וכולם היו על הפנים. היא נתפסה לנקודה שהנה, יש פה את הדבר הגדול הזה עם השפע הזה, כן, אבל האם הבן אדם הזה הוא בן אדם, או שהוא מושחת? זה הנקודה. אז אי אפשר לדעת, אז מה נעשה? אומר רבי נתן, בואו נחזור להצעה הקודמת, אך תפילה מועילה לכל. כי בוודאי עיקר התפילה צריך שתהיה שינצל מכמה וכמה נחשים ועקרבים הסובבים אותו בכל יום, ורוצים למונעו מהטוב הגנוז בכל יום, שהוא טוב אמיתי בגשמיות ורוחניות. דהיינו, שינצל ממחשבות רעות וירורים רעים ורעיונות מבולבלים, שהם עיקר הנחשים והעקרבים הנושכים אותו בכל עת ורוצים לחלותו לגמרי. אומר רבי נתן, אני אגיד לך את האמת, אתה לא יודע מה זה עקרב, אתה לא יודע מה זה מציאה, אתה לא יודע מה זה טוב, אתה לא יודע מה זה רע. אבל אני אגיד לך דבר אחד שהורס לך את החיים, מה שזה ודאי, 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 עקרב, זה המחשבות הלא תכליתיות שאתה נתחן איתן, אתה מבזבז את החיים שלך עם שטויות ודמיונות, במקום לחפש לעשות טוב ולהתחבר לטוב, ואתה מתמלא בדאגות, ויש לך משפחה שאתה צריך לגדל ולשמח, ויש לך תורה שאתה יכול לגדול בה, ויש לך מעשים טובים שאתה יכול לעשות, ויש דברים שאתה יכול לתת, ויש המון שאתה יכול לתת לעולם, למי שקרוב אליך, ואתה כל היום רק נתחן בדאגות, אבל מה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? מה יהיה עם זה? אתה פשוט צורף את החיים שלך, אתה מוכר את החיים שלך לעקרבים. עקרבים זה המחשבות הרעות. תדע לך, על זה אתה צריך להתפלל. אני אגיד לך את האמת, בוא נעשה לך את זה קל. על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, רק לשטף מים רבים אליו להגיע. מה זה שטף מים רבים? זה המחשבות הרעות. מחשבות רעות. פחדים, ייאוש, עצבות, כפירות, עין רעה על אחרים, קנאה, תאווה, רדיפת כבוד. זה הדבר ששורף לך את כל הצורה. זה מה שגומר לך את החיים. תתפלל, תבקש רחמים, להינצל מזה. ואל תעמיד פנים שאין לך את זה, כי יש את זה לכולם. על זה תתחיל לצעוק, ריבונו של עולם, נקה לי את המוח, נקה לי את הלב. אני רוצה לחיות חיים טובים, חיים אמיתיים, עם עין טובה על עצמי ועל העולם, ועל אשתי ועל הילדים שלי. אני רוצה לבחור בטוב, אני רוצה להרגיש את הטוב, רוצה למה יש לי כל הזמן מחשבות רעות? אני לא שונא את עצמי, אני יודע שזה הניסיון שלי. אבל זאת הנקודה, זאת הנקודה שאני צריך לבקש עליה רחמים. תרפא אותי, תגאל אותי מהשיגעון הזה שיש לי בראש. ומי שעוסק יותר להציל עצמו, כל אחד צריך להציל את עצמו. העיקר על ידי תפילה ותחנונים. איזה קל עשו לנו את זה, איזה קל עשו לנו את זה. איזה קל עשו לנו את זה. אני לא יודע כלום, אין לי כישרונות, אין לי חוכמות, אין לי הבנה, אין לי פתרונות, אין לי כוח, אז בוא נתייאש. לא, אז מה אני אעשה? תבקש רחמים ממי שיש לו פתרונות וכוח ואושר וכישרון ויכולת לעשות מה שבא לו, מה שבא לו. זה הכל, אל תתייאש. ממה אל תתייאש? מעצמי? יכול להתייאש כבר מזמן מעצמך. מהכוחות והכישרונות והיכולות וההבנות שלי? לא, אני לא יכול. נותנים לי ככה כבוד, ככה כסף את זה, ישר עולה לי לראש, אני מתחיל להרוג את כולם. ומעמידים אותי בניסיון הכי קטן, לא הולך לי כמו שאני רוצה, אני מתמלא כפירות, כאילו חייבים לי הכל. אני בן אדם קטן, אין מה לעשות. אני לא שונא את עצמי בגלל זה, אבל אני מבקש רחמים, אני רוצה להתרפא מזה. אני לא רוצה להסתובב בעולם עם מחשבות כאלה. אומר רבי נתן, תראו, תראו, זה מדהים. אך מי שעוסק יותר להציל עצמו, והעיקר על ידי תפילה ותחנונים, הוא יכול להמשיך ביותר צדקתו וחסדו העליון מאוד, ולהמשיך חסדים נפלאים חדשים בכל יום ובכל עת. הכל הולך לפי כמה אתה מתמיד בתפילה ולא מתייאש, ולא מתייאש. יש תהילים, יש תיקון הכללי, יש תיקותי תפילות, יש התבודדות, יש מה שאתה רוצה. תתעקש, תתעקש, לא בכוח, לאט לאט, תתרגל, תתאמן, תתאמן. ואם אתה תבקש, תתאמן בלבקש רחמים בלי גרם של ייאוש ובלי גרם של חשבון, אבל כבר ביקשתי וזה לא עזר לי. מה זה קשור? ביקשתי וזה לא עזר לי, אז עכשיו אתה הולך על הכיוון של מגיע לי, לא מגיע לך. אז למה אני מבקש? אני מבקש רחמים. עד מתי? עד שיענו לי. אחד שמבקש רחמים אומר, נו, למה לא בגלל? למה? ביקשתי, לא יענו לי. למה שיענו לך? חייבים לך? אז למה אני מבקש? אתה מבקש רחמים. מה זה קשור? אתה מבקש רחמים. אומר רבי נתן, כמה שאתה עושה את זה יותר, אתה עושה את זה יותר, אתה מזמין יותר רחמים, 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 רחמים של השם. אתה בסוף תזכה להכל למרות הקטרוג של מידת הדין. השם לא משחק איתך, הוא לא עושה לך דווקא. אבל יש קטרוגים על מעשים רעים שלא תיקנת. זאת השם תתקן. אבל בינתיים, מה שאתה יכול לעשות, לבקש רחמים, עוד פעם, לא בכוח. ועל ידי זה ינצל מנחשים והקרבים, ויזכה לכל הטוב הגנוז בכל יום שהוא מציאה טובה באמת. וכל זה, אומר רבי נתן, עכשיו אני מסביר לך מחדש את הפסוק, אבל בצורה יותר פנימית. על זאת התפלל כל חסיד אליך לעת מצוא. אתה רוצה למצוא את כל הטובות והישועות והנחמות של החיים שלך? שרוצה למצוא איזה מציאה? עיקר התפילה צריכה להיות רק לשטף מים רבים, אליו לא יגיעו. ריבונו שלום, תציל אותי מהגלים האלה שיש לי בראש. אני לא, שוב, אני לא שונא את עצמי. אני מבקש רחמים. אני רוצה לזכות, להיות ראוי, לחשוב מחשבות טובות על עצמי, על החיים שלי. לפני כמה זמן דיברתי עם מישהו, והוא אמר לי, שאלתי אותו, אתה חושב שיש לאנשים שמסביבך, אתה חושב שיש להם סיכוי להגיע לטוב, האמיתי, המושלם, כל התחומים? הוא אמר, ברור, אפילו בן אדם עושה צעד הכי קטן, והוא רוצה ולא מתייאש, ודאי שהוא יגיע לטוב. אמרתי לו, ומה אתה אומר? אתה תגיע לזה? אז הוא חשב, אמר לי, לא. אמרתי לו, מה ההיגיון? אמר לי, לא יודע מה ההיגיון, אבל ברור לי שלא. ברור לי שלא. אז גם מי שמאמין בטוב, עיקר האמונה בטוב זה שהטוב יגיע אליי ויפגוש אותי. למה? כי השם רחמן. מה, יותר גרוע מכולם? לא מבין, היגיון, שכל, לא רגשות. אני יותר גרוע מכולם, אני מרגיש יותר גרוע מכולם, אבל כל אחד יותר מרגיש יותר גרוע מכולם. רבנו כותב, וכל אחד נדמה לו שעליו לא נאמרו הדברים האלה. רבנו אומר, שאני אומר חיזוק לבן אדם, אז בן אדם אומר, כן, הוא פשוט לא הכיר אותי, לא יודע, דפוק אני, מה עשיתי בחיים שלי. אפשר לחשוב, מה עשית? נכון, עשית טעויות, עשית שגיאות. תפתח תראה בתורה, תפתח תראה בחז"ל, סיפורים על אנשים שמה הם לא עשו. והם באמת ביקשו רחמים וקיבלו רחמים. ואתה יותר גרוע מכולם. וזהו, פסוק אחר בתהילים, אתה סתר לי. אתה סתר לי. זהו, אתה סתר לי. כי דוד המלך עליו השלום מלמד אותנו לסמוך רק על השם יתברך. לסמוך רק על השם יתברך. יש פסוק אחר, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אומרים המפרשים, תראו מה כתוב. לא כתוב, אם אתה צדיק ואתה מושלם, אתה עושה את הכל כמו שצריך, לא טעית אף פעם, אז השם יעזור וישלח לך חסדים. זה לא מה שכתוב כאן. הבוטח בהשם, רגע, אבל מי אתה? מי אתה? בוא נראה את המעשים שלך, לא קשור. הבוטח, אומרים חז"ל, מכל מקום, כל בוטח. על מה אתה בוטח? בוטח בהשם. תראה את המעשים שלך. בוטח בהשם, מה אתה רוצה ממני? נכון, עשיתי מעשים לא טובים, אני מצטער, אני רוצה לתקן. אז על מה אתה בוטח? על המעשים שלך? לא, אני בוטח בהשם. אני בוטח בהשם, אומר דוד המלך, בוטח בהשם, חסד יסובבנו. החסד מסובב אותו. כי אין כוח בתפילותינו לבד להינצל בכל יום ובכל רגע ממה שאנו צריכים. מאחר שהכל בא בהסך הדעת. ואיך אפשר לבשר ודם, בפרט חלושי כוח שבישראל, שכבר נכשלו הרבה הרבה, איך אפשר להם למלט נפשיו מכל נפשם, מכל נשיכותיו? כמה נושכים אותי. רבי יצחק ברייטר כותב, והיצר הרע, אני חושב שזה רבי יצחק ברייטר כותב, והיצר הרע לועס אותנו בין שיניו בכל יום. פשוט אוכלים אותי, טורפים אותי, אוכלים לי את הראש, פשוט אוכלים לי את הראש. אז איך אפשר? כל היום נושכים אותי, עוקצים אותי, מציקים לי, עצבות, ייאוש, מחשבות רעות, איך? על כן מבקש ואומר דוד המלך, אתה סתר לי. מה ההמשך? מצר תצרני. אתה תשמור אותי מכל הצרות. אתה תשמור אותי מכל הצרות. מה ההמשך? רני פלט תסובבני סלע. מה זה רני פלט? כשאני מרנן ומודה לשמך הגדול, אתה מפלט ומציל אותי. תמיד, סלע. רני פלט. אני רק שר לך שירים, אני רק מדבר איתך, רק מספר לך. אתה מפלט אותי, אתה מוציל אותי. תמיד. תסובבני סלע, אתה מקיף אותי בחסדים. אז כמה זה פשוט. אז זה מה שאומר נחמן מטולצ'ין, שיום הדין הוא דין על זה, הייתה לך עצה כזאת טובה, כזאת פשוטה, לבקש רחמים ולא להתייאש. למה לא עשית את זה? על זה בא הדין. נכון, המעשים שלך לא משהו. יש לך גם מעשים טובים, אבל איפה הכוח שלך לבקש רחמים? למה לא ביקשת רחמים? אז זה הזמן שלנו עכשיו, לפני ראש שנה, להגיד רגע רשנה, לפני, עוד יש קצת זמן. אז הנה אני מתחיל. אני מתחיל לבקש רחמים, אבל אני עושה את זה ברצינות. אני עושה את זה ברצינות, כי אני באמת בבעיה. אני באמת, באמת לא יכול לפתור שום בעיה. מצד אחד זה מרגיע, מצד שני זה מלחיץ. אז איך אני פותר את זה? אני צריך לבקש רחמים. אני צריך לצעוק לשם. ורבי נחמן כותב, איך צריך לצעוק לשם? כך צריך לצעוק לשם. כאילו הוא בלב ים, ויש רוח שערה שהולכת וסוערת, והוא עומד על ראש התורן, והוא כמעט שטובע, וכמעט שאין זמן אפילו לצעוק. אז מי שיכול לדמיין את עצמו, בציור יותר רלוונטי לימינו, שהוא נסע, לא יודע, בעליות של צפת, והיה ערפל, והרכב שלו הידרדר קצת, ועכשיו הרכב שלו עומד ככה על התהום, וזז הערפל, והוא רואה את התהום למטה, ועכשיו הרכב שלו מתחיל ככה, עכשיו הוא לא יכול לצאת. עכשיו דבר עם השם. עכשיו דבר עם השם. לא, כן, דבר עם השם, באמת, תצעק, תבקש רחמים, ריבונו של עולם, די. די לשקר לעצמי, די לבלבל לעצמי את המוח, אני רוצה להשתנות, אני רוצה להתקדם, תרחם עליי. דברתי אתמול עם איזה מישהו. אמרתי לו, אתה צועק לשם, יש לו בעיות בשפע כמו לכולם. הוא אומר לי, אתה יודע כמה כבר בכיתי וכמה כבר זה, כמה צעקתי לשם. והוא אומר לי, אבל עוד יש בעיות. אז מה אתה עושה? הוא אומר לי, די. אז יש לך רעיון אחר? יש לך איזו הצעה אחרת? אתה יכול לפתור את הבעיות שלך? הוא אומר לי, ממש לא. אז למה אתה מפסיק לצעוק? תצעק, תצעק, עד שיענו לך, עד שישמעו אותך, עד שמידת הדין תגיד, טוב, תביא, לעזוב אותי, הבן אדם הזה, יואו, הוא צועק. אחר כך שואלים, למה אנחנו צועקים? איך רבנו כותב? על יולדת אף אחד לא שואל למה היא צועקת. תחשבו, בן אדם נורמלי, כאילו הולך, הולך, הולך לאיזה קבר של צדיק, הולך לשדה, פתאום מתחיל לצרוח, לצרוק. בואו, הוא משוגע. אבל נגיד יולדת שצורחת, מרימה את כל הבית חולים, אף אחד לא, כאילו, טבעי. למה טבעי? מה הטבעי בזה? נהגי יפה, מה, יש לך בעיה, תגידי, אני צריכה עזרה, תקריא לרופא, מה את צועקת, מה את צורחת? מה את משתוללת, כאילו אין מחר, אין עולם, מה קרה? כי זה רציני, זה רציני. זה רציני וצריך פה לקרות משהו מאוד גדול, וזה מאוד כואב. אז אם בן אדם תופס את הנקודה הזאת, הוא אומר, המצב שלי, המצב הקשה שלי זה רציני. לא בשביל להתייאש. שלהגיד, אני פשוט אטום, אני חסום, אני מלא שטויות, אני לא מתקדם, אני לא יודע לאהוב, אני לא יודע להרגיש. לא בשביל לסנות את עצמי, לא בשביל להלקות את עצמי, שלהגיד לעצמי, יש לי בעיה אמיתית. אני צריך לצרוח על זה. ואם אני לא צורח על זה, אז חס ושלום, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, מתוק שלי, אני כל כך רוצה לשמוע אותך, אני כל כך לא בא לי להתחיל לדגדג אותך בשביל שזה יקרה, עשה לי טובה. עשה לי טובה, הנה, תשמע, נתתי לך שיעור בתל אביב, תקשיב, נדבר איתך. תעשה לי טובה, אל תגרום לי לעשות לך צער כדי שתתחיל לדבר איתי. דבר איתי, דבר איתי. עזרת השם, נעשה ונצליח. טוב, אם יש שאלות, אז יש לנו עכשיו זמן לשאלות, אני אשמח לשמוע. כן. מה?
מה שאני רוצה לשאול, אם אני יודעת שאני כרגע במצב שאני לא עושה את כל מה שצריך לעשות, ואני יודעת שאני גם אמשיך לא לעשות את מה שצריך לעשות, מכיוון שאני עדיין חסומה וחוסמת את עצמי, ואני יודעת שיהיה לי מאוד מאוד קשה, וקרוב לוודאי שאני לא מצליחה, אני לא מצליחה, זה בראש שלי, כל העולם מאחוריי זורם איתי, תומך בי, ואני חוסמת את עצמי. ואני יודעת שכרגע ראש השנה ויום כיפור מתקרב, ואני אומרת לעצמי, מה הטעם? אתה יודע, אומרים, יכתב וישוב, לא יכופר לו? זאת אומרת, אתה... מה זה... האם זה לא צביעות שלי כלפי הקדוש ברוך הוא? להגיד לו, אז הנה בוא תשמע את התפילות שלי, אבל מלכתחילה אני יודעת שאני אחזור לחתו, אז מה זה נותן לי התפילות, מה זה נותן לו התפילות האלה? לי זה כמובן שנותן, אבל השאלה אם בראייה שלו זה לא נחשב לאיזושהי צביעות וזלזול.
הגדרת מצבך כצביעות זה שקר גדול מאוד. אין פה שום צביעות, יש פה הרבה מאוד אמת. הקדוש ברוך הוא אוהב אמת. האומר הכתב והשוב, זה אחד שאומר את זה מתוך זכיחות דעת, דעה צלולה ומחשבת זדון. אני בא לעשות עבירות בכיף, מה אכפת לי? בסדר, רק אני אעשה תשובה. זה לא מה שאת אומרת. נכון? אז ממילא כל הסיפור הזה של הכתב והשוב זה לא קשור אליך בשום צורה. את לא אומרת הכתב והשוב, את אומרת, קשה לי לשוב. אז קודם כל, לכולם קשה לשוב. והדרך לשוב היא לא הדרך שאת מדמיינת. של בוא נלחץ על כפתור ונשתנה בתכלית השינוי ונעשה את כל מה שנצריך, ואוי ואבוי אם אני לא אעשה את זה, ואם אני לא אעשה את זה אני סתם שקרנית. כל זה שקר אחד גדול. פשוט שטויות במיץ עגבניות. לא ככה זה עובד. לא ככה זה עובד. זה עובד בדרך שאדם רואה איפה הוא נמצא, מה העיקר, מה תפל, מה נדרש ממנו, ואיך הוא יכול להתקדם בצעדים ריאליים ובשמחה. ככה בן אדם מתקדם, גם אם הוא בהתחלת הדרך וגם אם הוא לא יודע איפה, רק ככה אפשר ומותר להתקדם. והסיבה שאת לא משתנה במכה אחת, היא בגלל שאת בן אדם שיש בו מידת אמת, והנפש שלך לא סובלת שקר, ולעשות דברים בבת אחת ובכוח, זה שקר, זה לא עובד. אמנם צריך לראות, צריך לדבר עם מישהו שמכיר גם את התורה וגם אותך במידה מסוימת, כדי לראות מה העיקר, מה תפל, מה חשוב, מאיפה מתחילים. יכול להיות שיש דברים שאת עושה והם באמת לא מאפשרים לך להתקדם כי זה קריטי. אז בוא נגיד, אדם אומר, שמע, אני רוצה לשפר את החיים שלי, אבל יש לי איזו אובססיה, פעם בשבוע אני חייב להכניס את היד לאש. אין לי מה לעשות, אני חייב. אז אי אפשר להגיד לו, בוא נעשה את זה בתהליכים. תכניס את היד לאש, ולאט לאט, אל תכניס את היד לאש. זה פשוט תפסיק עם זה. עוד פעם, צריך לבדוק כל דבר לגופו. יש דברים שצריך להפסיק ואפשר להפסיק, אבל בכל מקרה, אדם צריך עזרה כדי לא ללכת עם עצמו בכוחנות. גם לראות, יש פה שני דברים, גם לראות מה עיקר ומה תפל, זה לא עסקת חבילה, יש עיקר ותפל ביהדות, וגם לראות איפה הוא עומד ומה הקשיים שלו, ולסנחרן את הכל ביחד. זה לא, טוב, מהיום, לא משנה, אני כלום, בוא נדרוך על עצמי, אני לא עובר עליי כלום, אני לא מרגישה כלום, ואני צריכה לעשות את הכל. בטח שתתייאשי, וזה לא מה שנדרש ממך. בקיצור, אני אשמח לקבל ממך מייל, ודבר איתך יותר בפרטיות על זה, עזרת השם. כן.
המשפט האחרון שהרב אמר, זה היה לגבי אדם, שהקדוש ברוך הוא אומר לו, לא בא לי עכשיו באמת לדגדג אותך. והשאלה שלי, אני לא יודעת אם היא במקום, אבל אני אקח את הסיכון.
אפשר לנסות.
כן. אדם שבטוח שמה שעובר עליו עכשיו זה עקרבים. התהייה שלי היא, כשזה עובר עליי, התהייה שלי, הבריחה שלי זה לקדוש ברוך הוא, אבל במובן של, כאילו מה הוא עושה עכשיו? פחות מתעסקת במה שעובר עליי. זה קצת עוזר לי לברוח. למה אני מתכוונת?
מאוד מאוד קשה לי להבין מה את אומרת.
אני עכשיו אסביר. כשעובר משהו קשה, אז השאלה שלי לקדוש ברוך הוא היא, אתה מעביר אותי את זה כי אתה כנראה רוצה משהו. עכשיו, המשהו הזה בגדול, למיטב הבנתי, זה איזושהי התקרבות, איזושהי דבקות. אחרת, אני לא מוצאת סיבה למה זה צריך לקרות. השאלה שלי כלפי הקדוש ברוך הוא, בזמן שקשה לי, היא, זאת הדרך שלך לקרב אותי אליך, כשאתה עושה שיהיה לי קצת קשה? אם, לצורך ההשוואה רק, אמא הייתה עושה מפחידת הילד שלה, או עושה לו איזשהו משהו שהוא לא בדץ, אז היו אומרים שאימא לא טובה, כי באופן הלא קשר הזה היא מנסה לקרב את הילד אליה. התהייה שלי היא כלפי הדרך של השם, כאילו, מה ככה אתה מנסה לקרב אותי? כאילו, זה קצת בדרך שהיא לא, אני חושבת שהיא לא מטיבה איתי. איך אני מתמודדת עם המחשבה הזאת? כאילו, למה ברע? למה לא בא לו לדגדג אותי עכשיו?
למה אתה עושה ככה? אתה עושה יפה, דבר יפה.
זה שיטה כזאת, אני אומרת, אם אדם, האמא הייתה עושה את זה לילד שלה, כמו שהוא אבא שלי, אז זה כזה, זה כאילו להפחיד כדי לקרב.
תראי, גם אמא, אני מתחיל אתך מהסוף, גם אמא, אם אם הילד שלה נגיד רץ לכביש, ורק אם היא ממש ממש תפחיד אותו, הוא יעצור, אז היא תפחיד אותו. אז תלוי, תלוי, את יודעת, זה קשה להגיד בזה כללים. יכול להיות שהילד מאוד יעלב מזה, הוא לא יבין את זה. אני מפחידה אותי. את יכולה להגיד יפה? לא, אי אפשר יפה. במצב כזה זה לא היה עוזר, אי אפשר לקחת את הסיכון אפילו. אבל באמת, באמת, שוב, זה בדיוק כל הנושא שדיברנו עליו היום. הקדוש ברוך הוא מצד עצמו היה רוצה לקרב אותנו רק בחן, בחסד וברחמים. אבל יש גם בעולם מידת הדין. זה קשה מאוד, זה לא קשה, זה בלתי אפשרי שאנחנו נדע בצורה ברורה ומוחלטת כל דבר שקורה לנו, למה זה קורה. אנחנו מאמינים שזה לא סתם, ויש לזה כמה מישורים. מישור אחד זה שהקדוש ברוך הוא, כמו שאמרת, רוצה להגיד לי משהו ורוצה לעורר אותי. ואם הוא עושה את זה בדרך כזאת, חייב להיות שאני לא הבנתי שום דרך אחרת שהוא נקט בה לפני זה. חייב להיות. כי הוא לא אוהב את הדרכים הקשות והמרות. חייב להיות שלא הבנתי מה מדברים עליי עד עכשיו. זה בנוגע להתעוררות. ותמיד, תמיד, תמיד, מצד האמת הקדושה של התורה, תמיד זה עדיין ברחמים גדולים. לא משנה מה. זה תמיד עדיין ברחמים גדולים. יש פסוק שכולנו מכירים אותו, ורבנו, רבי נחמן מפרש אותו בצורה מאוד מקורית. ואהבת לרעך כמוך, אני השם. אז רבנו כותב שזה הוראה של הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך. תאהב, תקבל באהבה את הרעות שבאות עליך. ואהבת לרעך, תאהב, תקבל באהבה את הרעות שבאות עליך. למה? אני אסביר לך למה. כמוך. כי איך שאתה מתנהג, אז עדיין אני השם. מתנהג איתך במידת הרחמים ולא במידת הדין. אם היית מבין את עומק חומרת המעשים הלא טובים שלך, היית רואה שמה שאני עושה איתך זה עדיין רחמים. ככה רבנו מסביר את הפסוק הזה. אז בוודאי שבשביל להתייחס ככה למציאות צריך הרבה אמונה. זה גם ניסיון להאמין בזה. אבל זה רק מישור אחד, כי יכול להיות שבן אדם עובר דברים והוא לא מצליח בשום אופן להבין מה רוצים ממנו. גם זה יכול להיות, ובוא נגיד, זה יותר יכול להיות כמעט מכל דבר אחר. אז מה נשאר אז? מה שנשאר אז זה באמת רק אמונה. האיסורים האלה זה לטובתי, זה לחפר לי על האבונות שלי, זה לטהר אותי ולזכך אותי, ולעורר אותי ולנקות אותי. אני לא יודע על מה, אבל אבא שלי בטח יודע. ואם תקחי באמת, כמו שנתת דוגמה של הורים וילדים, רוב הדברים שהורים רוצים מהילדים שלהם, שבדרך כלל הורים טובים רוצים רק דברים טובים לילדים שלהם, בעיני הילדים שלהם זה נתפס כדברים רעים. כולל בוא הביתה, לך לישון, תאכל, אל תעשה את זה, כן תעשה את זה. הכוונה של ההורים, בוא לרופא שיניים, הכוונה של ההורים, היא לטובת הילד, ההרגשה של הילד שמציקים לו, שרוצים את רעתו, חס ושלום. או בוא ניתן דוגמה, שלא עלינו מישהו עבר איזושהי תאונה, וצריך לעשות פיזיותרפיה. נורא נורא כואב. אז תארי לך שיש הורים שהם כל כך מסורים לילד שלהם, שהם מכריחים אותו לעשות פיזיותרפיה. מכריחים אותו לעשות תנועות מאוד מאוד כואבות כל היום. אתם הורגים אותי, מה יש לכם? אתם שונאים אותי, מה אתם רוצים ממני? מה הם רוצים ממנו? רוצים לשקם אותו. אז יש לנו הרבה דוגמאות בחיים שאדם רואה שיש מישהו שסובל והוא חושב שזה רעה, ומי שמסתכל על זה מהצד ברור לו שזה טובה. אז זאת האמונה שלנו גם כלפי הקדוש ברוך הוא. ויש לנו עוד דבר גדול ש... ברגע שבן אדם מקבל איסורים באהבה ואומר, זה לא לחינם קורה לי, יש פה צדק ויש פה אמת ויש פה משפט אלוקי שכולו מלא רחמים, גם אם אני לא מבין את זה, אם הוא אומר את זה לעצמו, אם הוא מנסה להגיד את זה לעצמו, אפילו הדברים הכי קטנים. אפילו הדברים הכי קטנים שבן אדם נתקע בפקק והוא מאוד ממהר לאיזה מקום, הוא נורא כועס, אם הוא מיישב את דעתו ואומר, גם זה צער, גם זה איסורים, וזה גם לטובתי. אני לא יודע, לנקות אותי מגאווה, לזכך אותי מאיזה חטא שעשיתי, וטוב שזה, שאני נתקע בפקק, ואני לא בתאונה שאני אגיע לשם, אני אראה מה קרה שם. אם בן אדם עושה את זה, זה בעצמו מקטין את האיסורים עד לביטולם, אם הוא מקבל אותם באהבה. אז שוב, ודאי אני צריך לעשות מאמץ ולהסתכל ולראות מה שהם רוצה ממני, אם אני יכול. ויש לקדוש ברוך הוא עוד המצאה, זה להתפלל ולבקש רחמים, וזה יכול לבוא במקום האיסורים. אבל אם זה לא עוזר וזה לא עוזר, אז אני נשאר עם הדבר הבסיסי. אני מאמין. אני מאמין שזה לא לחינם, זה לא סתם, וזה לטובתי. ואני גם, וזה טוב שאני גם אגיד את האמונה הזאת. ואם קשה לי להאמין, אז זה גם טוב שאני אגיד לקדוש ברוך הוא שקשה לי להאמין. קשה לי להאמין. ריבונו של עולם, אני הייתי רוצה להאמין שאתה טוב אליי, אבל מה זה מרגיש שאתה רע אליי? בסדר גמור. אתה מנהל את העולם. אני לא יודע מה אתה רוצה, זה מאוד מחייב לי מה שאתה עושה. תאמין לי, ניסיתי. ניסיתי להבין, לא מבין. והאמת גם קשה לי להאמין, אבל אני רוצה, תעזור לי. אז אני לא עכשיו בא ואומר לו שאני בעיה עם זה, ואני אקבל את זה באמונה והכל לטובה. אני אומר, זה קשה לי, אבל אני רוצה להאמין בזה. אז זה בעצמו מבטל, זה בעצמו מקטין את האיסורים. עזרת השם שלא יהיו בכלל. כן. כן. אפשר לשאול עוד פעם, מההתחלה. איך מה? מה למשל? בוא תהיה יותר ספציפית. כל החידוש של היהדות זה נשיאת הפכים. על פי טבע, בטבע של הבן אדם, אין כזה דבר נשיאת הפכים. יש או-או, גם בשכל. השכל לא יכול להגיד היום גם יום וגם לילה. זה טוב או רע? לא יודע, זה גם, גם וגם. אין גם וגם. או-או, אם זה ההפך, אז זה לא עובד. זה צריך להיות או זה או זה. אז גם בנקודה הזאת, זו נקודה מאוד מרכזית. בן אדם רוצה משהו, על פי טבע, אז יש לו שתי אפשרויות, או לעשות את כל המאמץ ואת כל ההשתדלות, ואת כל מה שאפשר לעשות כדי להגיע לדבר שהוא רוצה. או להגיד, זה לא תלוי בי, זה כולה מנעלה, וזהו, מה אכפת לי, מה שאני אעשה, זה לא משנה מה אני אעשה, זה הכל בידי שמיים, אני רגוע לגמרי, אני מרפא לגמרי. זאת אומרת, יש או אמונה או השתדלות על פי טבע, הם סותרים אחד את השני. אם אני עושה מאמץ, אז כאילו, מה זה קשור לקדוש ברוך הוא? זה אני מביא את זה. אני עשיתי את המאמץ, הלכתי, השתדלתי, פעלתי, זה שזה הכל סיפור שלי. ואם הוא עושה, לא קשור אליי, שהוא יעשה מה שהוא רוצה, אבל אני לא צריך לעשות כלום. לא צריך לעשות שום דבר. זה בטבע. וככה זה אצל הגויים. יש כאלה שתופסים קו של הכל בידי שמיים, ויש כאלה שתופסים קו הכל בידי האדם. וזה לא נכון, וזה לא נכון. החידוש של היהדות זה להתאמן בלהחזיק את שני הדברים ביחד. אני רוצה, אני משתדל, אבל לא בכוח, עם אמונה. אני מאמין, אני סומך על השם, אבל אני גם עושה את שלי. זה ריקוד כזה. זה להחזיק שני דברים הפכיים. זה לא רק זה ורק זה. והדרך לעשות את זה, זה קודם כל לשים לב איך זה קורה לי. רגע, איפה אני עכשיו? עכשיו אני בלחץ של הכל תלוי בי. אז רגע, צריך להיזכר בזה שהשם נהל את העולם. רגע, איפה אני עכשיו? עכשיו אני בשעננות של אני לא צריך לעשות כלום. אבל רגע, יש לי בחירה. אז הנקודה שהכל מתחיל בה זה ללמוד, להסתכל על עצמי. איפה אני? איפה אני בנושא הזה? אני ביותר מדי מאמץ ובחירה ולקיחת אחריות, או בפחות מדי? אז צריך לבדוק. זה גם קצת תשובה לשאלה שלך. אני צריך לעשות השתדלות וצעדים, אבל ריאליים. אני צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לתמונה. אבל מצד שני לא להפקיר את הכל בידיים שלו. זה עוד פעם ריקוד כזה. מה נדרש ממני ואיפה הוא נכנס? אם אני אומר הכל שלו, אז אני לא עושה כלום, וכאילו אני לא אחראי לכלום ולא אכפת לי כלום, אז איפה שכר ועונש, איפה צדק, אין כזה דבר. אם אני לוקח את הכל עליי, זה, מה זה מלחיץ? מה, אני יכול לפתור משהו? זה ריקוד כזה. והדרך הכי טובה לרקוד את הריקוד הזה, זה פשוט להסתכל על עצמי וללמוד לבטא את זה. מול חבר, מול בן אדם קרוב, מול השם. עכשיו אני פה, עכשיו אני פה, עכשיו אני צריך עזרה לצד הזה. עכשיו אני צריך חיזוק אמונה, עכשיו אני צריך חיזוק בחירה. עכשיו אני רוצה עצה והדרכה, מהם הצעדים שעליי לעשות. עכשיו אני צריך להוריד מתח ולדעת שזה בכלל לא תלוי בי. לדבר על זה, לשתף. ואז בעזרת השם, מגיע. שאלה אחרונה. אז קודם כל, טוב את אומרת שבאמת, הנה, את נותנת דוגמה יפה, שאיך התפיסה של הבן אדם לצד כזה או לצד אחר, היא באה מהילדות. והאדם נכנס לו, נגיד כמו במקרה שלך, דבר שהוא אמיתי. בן אדם לא צריך להתמסכן, הוא צריך לקחת אחריות על החיים שלו, ולא צריך להזדקק לאחרים. זה נכון, זה דבר יפה. מצד שני, אם תופסים רק את זה, אז אין פה מקום לקדוש ברוך הוא להיכנס. ויש אחד אחר, לא עד, שהוא אמרו לו, בסדר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה בסדר, אז הוא התנוון, הוא לא לוקח אחריות על שום דבר. אז קודם כל, זה שאת מזהה שהנטייה שלך לאיזשהו צד, היא לא איזה אמת מוחלטת, אלא רק נטייה שהוטבעה בך מילדות, זה כבר דבר גדול. אז עכשיו את רואה שהצורך שלך בעזרה משמיים או מבני אדם, זה לקנות את הצד השני. שהוא פחות מוטבע בך, הוא פחות טבע שלך. אבל ודאי שיש כזה דבר לבקש רחמים, גם מבני אדם. זה לא עניין של מילה, זה לא עניין של מילה. תראי, לא להתמסכן, רחמים זה מילה מאוד קדושה וטובה, אל תדאגי. לא, לא, זה האסוציאציה שלך על זה. אז אני אומר, זאת אומרת, טוב, זה... יש אמת ויש תפיסות פנימיות. אז אם את כבר מזהה שזו תפיסה פנימית שלך, אז לא צריך להחזיק בזה, צריך לראות את זה, וואי, זה מצחיק, איזה משונה, זה כאילו לא קשור למציאות. איך אני מתייחס לדבר הזה? מוזר. כאילו זה לא המציאות, זה רק איזה קטע שלי עם זה. לא צריך לבחור מילה אחרת, צריך להגיד, כן, יש לי איזה קטע עם המילה רחמים. כי זה נתפס אצלי כמסכנות. נכון, מסכנות זה דבר לא טוב. מצד שני, יש מסכנות של באמת באמת אין לי באמת אני לא חזק וגיבור וחכם ומוצלח. זה לא מסכנות, זה הודעה בחיסרון שלי. כל דבר יש לו שני צדדים. אבל טוב שאת מזהה את זה, אז יודעת איפה להתמקד. טוב, שיהיה בהצלחה רבה.